ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל במם ה' עמוד ב', פשוט גלשנו בשיעור שלנו על דף מם ד' עד לכאן. מי שמעוניין להתחיל בתחילת דף מם ה', אמנם הוא ימצא את עצמו באמצע סוגיה, יכול למצוא נקודת ההתחלה של דף מם ה' בהקלטה שלנו של דף מם ד', בנקודת זמן שעה 19 דקות 54 שניות. שם התחלנו דף מ"ה. מיד בפתיחת הסוגיה כאן בדף מ"ה עמוד 12 שורות מלמעלה, אנחנו רואים מעוין, ואצל הגמרא אות א', בהמשך לקראת סוף העמוד, חמש שורות מהסוף, רואים עוד מעוין עם אות ב' מצד הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו את הדברים הבאים: התייחסות למטבע בקשר לחליפין. א', אם מטבע נעשה, המילה נעשה נראה בעיגול בגמרא, אם מטבע נעשה חליפין, שיהי כמו סודר. זה שאלה אחת, האם מטבע נעשה חליפין, האם אפשר להשתמש במטבע כמו שאנחנו רגילים להשתמש בסודר, בקניין חליפין, שאחד יש מחלוקת, אבל אני חושב המקובל הוא שהקונה נותן למקנה סודר בתמורת משיכת הסודר, המקנה מעביר בעלות על הדבר שנקנה, מיד הופך להיות ברשות הקונה. ב', אם מטבע נקנית בחליפין, זה שאלה אחרת, האם אפשר להעביר מטבעות דרך קניין סודר. הוספנו הערה, לא סימנו כל הדעות שמתייחסים לסוגיות אלו. בנוסף לכך, עוד מעט אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, הם יהיו עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה, אנחנו אמורים להתייחס למטבע בתורת חליפין. כשהמשולש יתהפך, אנחנו אומרים לא. המטבע לא משמש כחליפין, אלא בתורת דמים. תהיינו תשלום. אני חושב שיש מקום לציין, לאור מה שלמדנו בשיעור הקודם, שהיה מדף מם ד' עמוד א' מתחילת המסכת, שתשלום דמים, תשלום כסף לשם תשלום מחיר, הוא אינו קונה, אין בזה קניין, או מדורייתא לא קיים כלום, או מדרבנן שתקנו שתשלום דמים לפני משיכת המטלטלים, לפני קניין נוסף, אינו קונה. כשאנחנו מדברים על קונה או קניין, נזכיר לעצמנו מה שאמרנו בשבוע הקודם, הקניין גורם לכך שהצדדים אינם יכולים לחזור בהן. עכשיו הגמרא, איתמר, רב ולוי. אחד אמר מטבע נעשה חליפין, ואחד אמר אין מטבע נעשה חליפין. כעת נעבור לרש"י. מטבע נעשה חליפין, הבא להחליף מטבע בדבר אחר שלא בתורת מקח וממכר. דיינו, זה שאני נותן מטבע לפלוני בתורת חליפין, הוא לא בתורת מכה, הוא אומר, לא בתורת תשלום עבור אותו פריט, אלא בתורת קניין, כדי שקונים בסודר, שהקונה נותן סודר למקנה, והוא המקנה, המוכר, והוא מקנה לו הקרקע או מטלטלין במשיכה שהוא מושך הסודר, כדכתיב. זה על פי פסוק במגילת רות, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. ובפסוק אנחנו לומדים על קניין שהתבצע בין בועז ואותו קרוב משפחה. עד כאן אנחנו דיברנו על סודר, קניין סודר, שהקונה נותן סודר למקנה, ובכך מתבצע הקניין. אף מטבע, שאף על פי ששנינו, נתן לומר ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו. אנחנו אמרנו את זה לפני כמה דקות, שתשלום כספי עבור פריט מסוים, עבור פירות, זה לא מהווה קניין. והנפקא מינה שהם יכולים לחזור בהם. הני מילי כשנתנו בתורת דמים, שהמטבע ניתן, נגיד, מהקונה למוכר בתורת דמים, בתורת תשלום, כדרך מכך וממכר. אבל אם נתן בתורת חליפין, זאת אומרת הוא נתן לו את המטבע במקום לתת לו סודר. כיוון שמשך זה את המעות, נקנה לו החפץ שלו בכל מקום שהוא. זה לפי האחד אמר הראשון, שמטבע נעשה חליפין. אין מטבע נעשה חליפין, זה מופיע בהמשך כדי מפרש רב פאפה. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא בדיוק לשמוע דברי רב פאפה. אמר רב פאפה, מה הייתה מדמד אמר אין מטבע נעשה חליפין? למה המטבע לא יכול לשמש במקום סודר? תשובה, משום דדעתי עצורתה. כשאדם מסתכל ורואה מטבע, הוא לא חושב על המתכת עצמו, אלא על הצורה שמוטבע על אותו מטבע. וצורתה אבידה דבטלה. יום אחד המלך של אותו מקום יכול להחליט, אני מבטל את הצורה, הוא כבר נחשב מטבע פסול, וזהו, מאבד כמעט כל ערכו. ומאחר איך אומרים, היום כאן מחר איננו, מאחר שזה המצב של המטבע והצורה של המטבע, אנשים לא סומכים עליו, או פחות, במובן הזה הוא פחות מסודר. אנחנו נסתכל כעת ברש"י, משום דדעתי עצורתה, דעתו של מקנה את החפץ ונותן למטבע בחליפין, זה שהוא מוכר והוא זה שמקבל את המטבע, אינו סומך אלא על הצורה שבו, שאין המטבע חשוב אלא על ידי צורה שבו. וצורתא אבידא דבטלה, שהמלך פוסלה וגוזר לצור צורה אחרת, הלכה הווה ליה כדבר שאינו מסוים ושלם. ולכמן ממעטין דבר שאינו מסוים. מסוים זה עניין של דבר שהוא שלם, אבל יש לימוד שבא למעט מלהיות סודר אם הוא אינו שלם. מדכתיב נער, בפסוק שהזכרנו מקודם מגילת רות, ושלף איש נעלו ונתן לרעהו, לומדים כמו שנעל הוא דבר שלם, גם כל דבר שהוא שלם להפוך דבר שהוא לא שלם. ואנחנו מכניסים למזכרת הזאת שדבר שאינו שלם, הצורה של המטבע, מאחר שהוא יכול להתבטל ביום אחד. אנחנו חוזרים לגמרא, והנה המשולש שהצגנו מקודם, זה לכיוון להראות שמטבע היא יכולה לתפקד במקום סודר כחליפין. תנן, הזהב קונה את הכסף. my love בחליפין, שאחד מושך את הזהב, וההוא שמשך את הזהב, הכסף שלו עובר לבעלות השני. ושמע מינה, מטבע נעשה חליפין. לא, הגמרא דוחה בדמים. מה שמוזכר במשנה, שהזהב קונה את הכסף, זה שהזהב שולם כתשלום עבור הכסף. הגמרא שואלת, איהכי, הזהב קונה את הכסף, מחייב מבעלי. מבחינת דקדוק לשון, מאחר שאנחנו יודעים שכסף תשלום של דמים אינו מהווה קניין, ואתה אומר שבמשנה הזהב קונה את הכסף, והזהב לא ניתן במקום סודר, הזהב ניתן כתשלום, אז מה זה קונה את הכסף? הזהב מחייב בעל הכסף לשלם את הכסף. זה היה יותר מדויק. אנחנו נסתכל ברש"י, הזהב קונה, משמע בהווה אמינא בשלב הראשון כאן בגמרא היה משמע מעכשיו הכסף קנוי בכל מקום שהוא שם, ואין לשון הזה נופל אלא בדבר שהוא בעין והחליף זה בזה. זה הכוונה כמו הסודר שהמקנה מושך את הסודר, מיד מה שהוא מוכר עובר בבעלות לקונה. והיא בתורת דמים שמושך אמן דינר זהב ב-25 דינר כסף. אם אתה אומר שהדינר זהב הוא לא בתורת חליפין אלא בתורת דמים, כן, דהיינו הוא תשלום עבור 25 דינרי כסף. אם תגיד כך, אין כאן כסף קנוי, אי אפשר להגיד שה-25 מטבעות כסף הם מיד נקנים על ידי בעל הזהב, אלא המושך הזהב, זה שמשך את הזהב, נתחייב לו מאות במשיכה זו. יש חיוב קיים עליו חיוב בהמשך לשלם את ה-25 מטבעות דינרי כסף. והכי היא באה אליי למתני. ועם ההסבר הזה, כשמדובר בתשלום בתורת דמים, אז היה צריך להיות כך: הזהב מחייב את הכסף וגורם למושך, למי שמשך את הדינר זהב, לחייבו כסף. אז אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא עונה שבאמת מאחר שאנחנו לא בשלב הזה רוצים לומר שהמטבע כאן יכול, המטבע של הזהב יכול להיות סודר, אלא הוא ניתן בתורת דמים, אז אמרנו שהיה צריך להיות מחייב. אז מה הגמרא אומרת? תני, הזהב מחייב. כאילו הגמרא מקבלת את ההערה הזאת, הזהב, משיכת הזהב מחייב בעל הכסף לתת את הכסף לשני. הכי נמי מסתבר, תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה, אנחנו סימנו את זה מצד הגמרא עם פס מקוף גב, ואחר כך הגמרא תשנה כיוון, וגם אז נראה סימון ארוך בכיוון השני. ובכן, כמו שאמרנו, המשנה שאומרת הזהב קונה את הכסף, ובעצם הזהב מחייב תשלום הכסף, כי המשנה מתייחסת לאותו מטבע הזהב, דינר זהב, שהוא תשלום, הוא לא ניתן במקום סודר כבקניין חליפין. וזה הגמרא אומרת, זה מסתבר. איך הגמרא יודעת את זה? מדקתני סיפה, הכסף אינו קונה את הזהב. היא עמוד בשלמה בדמים, שמדובר במשנה בעניין תשלום אותו מטבע בתור דמים, בתור תשלום המחיר. שאם אתה אומר כך, היינו דאמינן דהבה פירה, והדברים האלו הם קשורים למה שלמדנו בשיעור הקודם. אנחנו לא איננו מתכוונים שוב להרחיב הביאור, כי כל אחד, אנחנו כמובן בתקווה, שמענו את זה בשיעור הקודם. אז אם אנחנו אומרים שמדובר פה בתשלום בתורת דמים, אז אנחנו מבינים מה כוונת המשנה. הזהב, דהבה, זה הזהב, הוא פירה. וכספה, המטבע של כסף, טבעה. וטבעה, משיכת מטבע, משיכת המטבע, פירה לא קני. זה לא גורם לקניין. אז לכן מובן הסיפה שומר הכסף, תהיינו אחד מושך את הכסף, שהוא המטבע, הוא לא מחייב העברת הזהב שהוא הפירה. אלא אי אמרת בחליפין, שהמשנה עניינו קניין חליפין, שהמטבעות המוזכרות במשנה הם בתורת סודר, אז תוויו לתנוע הדדי, שזה יהיה אפקטיבי בשני הכיוונים, בין זה שמושך את הזהב, זה קונה את הכסף, בין זה שמושך את הכסף, שהוא כאילו סודר, היה אמור להיות, הכסף קונה את הזהב. וזה לא מה שכתוב, אלא הוא, המשנה היא חד סתדית. ואני חוזר עוד פעם, הסיפה אומר שהכסף אינו קונה את הזהב, הכסף הוא הטבע, הוא המטבע, והוא ניתן בתור תשלום. משיכת כספים בתור תשלום לא, זה לא מהווה קניין. וההפך, הזהב שהוא אינו נחשב מטבע, אלא הוא נחשב פירה, אז מי שמושך זה קניין משיכה, כמו שהרחבנו בשיעור הקודם, זה משיכת מטלטלין בקניין משיכה. משיכה זה אחד מן הקניינים שנעשים, זה נקודת האל חזור. אז זה הפירוש של הרשע, הזהב, משיכת הזהב שהוא הפירוש, קונה את הכסף. זה מחייב את תשלום הכסף, זה קניין לכל דבר. הקניין נעשתה, ואז ההוא שמשך את הזהב, הוא יצטרך לשלם את הכסף. אבל אני חוזר עוד פעם, אבל אם מדובר בקניין חליפין, אין סיבה לחלק בין זהב כסודר וכסף כסודר. אבל בכל זאת המשנה כן מחלקת, סימן שפירוש המשנה הוא מטבע בתורת דמים. ועוד תניה, ממשיך הגמרא, הכסף אינו קונה את הזהב, כיצד? מכר לו 25 דינר של כסף בדינר של זהב, אף על פי שמשך את הכסף לא קנה עד שימשוך את הזהב. אין קניין עד שהשני ימשוך את הזהב. אי עמד בשלמה בדמים, משום הכי לא קני. אם אתה אומר שהמטבעות שהוזכרו פה הם בתורת דמים, לכן מה שכתוב פה אף על פי שמשך את הכסף, אז ההוא קיבל את הכסף כתשלום דמים, זה לא מהווה קניין, עד שהשני ימשוך, יעשה קניין משיכה לזהב. אלא אי אמרת בחליפין, שהמטבעות שהוזכרו פה, והם ניתנו בתורת סודר, נקני. הקניין מיד מתבצע. אז למה כתוב פה, אף על פי שמשך את הכסף, לא קנה עד שימשוך את הזהב? אם אתה אומר שמדובר בקניין חליפין, שהמטבע נעשה חליפין, ברגע שהוא מושך את הכסף, אז השני קונה את הזהב בכל מקום שהוא. אלא מאי, ותשימו לב עכשיו כמו המשנה כיוון, כי עד כאן אמרנו שהחינה מסתברה שפירוש המשנה הוא בתורת דמים ולא בתורת קניין סודר, כי אין מטבע נעשה חליפין. ממשיך הגמרא מהנקודה הזאת, אלא מאי בדמים, שהעניין המשנה הוא בתור תשלום ולא בתור סודר, אי הכי אימה רשע, הזהב קונה את הכסף. כיצד? מחר לו דינר של זהב ב-25 דינר של כסף. כיוון שמשך את הזהב, נקנה כסף בכל מקום שהוא. משיכת הזהב מיד גומר את הקניין, דהיינו הכסף עובר לשני בכל מקום שהוא. אי עמוד בשום החליפין, היינו זה קטני, אם תסביר את הרישה עם המטבע, משיכת המטבע בטור סודר, אני מבין מה שכתוב, נקנה כסף בכל מקום שהוא. אלא אי עמוד בדמים, שמשיכת הזהב הוא בטור תשלום, היי נקנה כסף בכל מקום שהוא, זה לא נכון. אלא מה שכן, נתחייב גברה מבעי אלי, היינו משיכת הזהב בתור תשלום מחייב, ולא יותר, מחייב בעל הכסף לשלם את המטבעות כסף בהמשך, בעתיד. אלא עצם זה שהתנה משתמש במילה נקנה, כיוון שמשך את הכסף, נקנה כסף בכל מקום שהוא, סימן שזה לא מדובר בתורת דמים, אלא זה מאפיין קניין סודר, ומטבע נעשה חליפין. אמר רב אשי, לעולם בדמים, אם אנחנו מנווטים בעזרתם של המשולשים, שוב פעם השפיץ הוא למטה, זה לכיוון דמים, שמטבע אינו נעשה חליפין, אינו הופך להיות כמו סודר, אלא ניתן בתורת תשלום, וזהו. אז אמר רב אשי, לעולם בדמים, ומאי בכל מקום שהוא, כמות שהוא, כדי אמר לי, אנחנו נחזור ונסביר את זה, רק אנחנו חוזרים למקור, וראינו לפני מספר שורות מועטות, לפני 5-6 שורות, ראינו כיוון שמשך את הזהב נקנה כסף בכל מקום שהוא. מה זה בכל מקום שהוא? לא שהכסף עובר מיד לבעלות השני, אלא הכסף נקנה כמות שמו, כמות שהוא, דיינו כמו שהתנה עמו. כדי אמר לי, הגמרא מסבירה, אי אמר לי מעלניקי חדשה יבינה לך, אם זה היה התנאי שאני אמשוך את הזהב, ותמורת זה אני אתן לך סלעים של כסף מה זה מעלניקי חדשה? מסלעים חדשים. אז אם כך התנו, לא מציע יבלי מעוניקי ישנה, אף הפי דעדיפי מניו. הוא לא יכול לתת מטבעות ישנות, למרות שהם יותר טובים. מה יכול להיות יותר טובים? אולי בגלל שמטבע ישנה יותר זה מוכר עליו שכולם קיבלו אותו והוא יותר אמיתי, יותר סמכותי. הרשי כאן לא מביא הסבר לעדיפות של ישנים. בכל זאת אדם יכול להתנות שאני מושך את הזהב ובכך אני מתחייב לתת לך כמו שהתנינו להעביר לך סלעים חדשים. ולמרות שהישנים יותר טובים, מה היא טעמה? דאמר לי, ההוא שרוצה את הסלעים החדשים אומר לישנן כבעין עלו, אני צריך אותם להחזיק אותם זמן רב. ומטבעות חדשות יכולים להחזיק מעמד יותר זמן ממטבעות הישנות שעליהם קיים יותר חשש חלודה אם הוא יחזיק אותם יותר להרבה זמן. ממשיך הגמרא, אמר רב פאפה, אפילו למען דאמר אין מטבע נעשה חליפין, שאין המטבע יכול להיות במקום סודר לקנות את שכנגדו, מעבד הוא דלא עביד חליפין, הקנו ימיקנו בחליפין. אבל הוא כן יכול להיות מועבר על ידי קניין סודר. אומר רשי, הקנו ימיקנו בחליפין, קניין סודר, או מטלטלין שכנגדו, קונה אותו, את המטבע, בחליפין. מכיוון שמשך בעל המטבע החליפין, מי שכנגדו, ברגע שמי שהוא מתכוון להעביר מטבעות לשני, כשהוא בעל המטבע מושך את הסודר או את המטלטלים האחרים שכנגדו, נקנה המטבע לבעל הסודר. המטבע עוברים בעלות מיד לבעל הסודר. והעניין הזה שיש דבר שהוא עצמו לא יכול להיות חליפין, אבל אפשר להעביר אותו בקניין חליפין, יש תקדים. מידי דהבי אפירה לרב נחמן, דומה לפירות לפי שיטת רב נחמן. יש מחלוקת רב נחמן רב ששת באחד מהנקודות האלו, אבל כמו שיטת רב נחמן לגבי פירות, פירה לרב נחמן לאו אבגב דאינו לא עבדי חליפין, פירות לפי רב נחמן בניגוד לדעתו של רב ששת, פירות לפי רב נחמן אינם יכולים להיות סודר, הקניין מקנו בחליפין. אבל אפשר להעביר פירות דרך קניין חליפין. אם יש למישהו ארגז תפוזים והוא מושך סודר מקונה, במשיכת הסודר ארגז התפוזים מיד עוברים לבעלות בעל הסודר. על אותו, איך אומרים, על אותו רקע או אותו משקל, טבעה נמי לא שנה. כך נתייחס גם למטבעות, שמצד אחד הם לפי המנדרמר, כמובן המנדרמר שאין מטבע נעשה חליפין, זה לא מונע ממנו לומר שאפשר להעביר מטבעות דרך קניין חליפין. וכעת אנחנו רואים סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מסבירים שאותו סימון שאנחנו קוראים הרגש, ומעקב הוא יופיע בשני כיוונים. עם החיל הקצר שלמעלה לכיוון מעלה, קושיות על הדעה ומטבע נקנה בחליפין, מה שרב פאפה אמר עכשיו. והצורה הזאת שמתפך תשובות. עכשיו הגמרא, רק נשים לב שהקושיה הזאת מסומן אצלנו כקושיה ארוכה, ממשיך עד שורה שישית בדף ממבב ומוד א'. מטיבי, היה עומד בגורן
ואין בידו מעות. אומר לחברו, הרי פירות הללו, הכוונה לפירות מעשר שני, נתונים לך במתנה. אומר רש"י, בשורה האחרונה, נתונים לך במתנה, ומכיוון שכנען זה במתנה, נעשה הראשון נוכרי אצלם, כלומר זר אצלם, ויוכל לפדותם בלא חומש. שוב פעם אנחנו מדברים על מעשר שני, והם צריכים פדיון, אם הוא כמובן לא מתכוון להעלות את הפירות עצמם לירושלים. אז הבעלים הראשונים, מאחר שהוא נתן את הפירות לשני במתנה, הוא הראשון נקרא זר, והדין של תוספת חומש, אנחנו לא הזכרנו את זה מקודם, אבל הפודה מעשר שני שלו, של עצמו, הוא צריך להוסיף חומש. אבל אם אני פודה מעשר שני של מישהו אחר, אין צורך לתוספת חומש. מאחר שהוא נתן את הפירות לשני במתנה, אז אותו בעלים הראשונים יכולים לפדות אותם בלי תוספת חומש. אנחנו ממשיכים לדף נם וו עמוד א', וחוזר ואומר, הרי הן, אותם פירות שעכשיו קיבלתי במתנה, מחוללים על מעות שיש לי בבית. אומר רש"י בשורה הראשונה, וחוזר ואומר, הרי פירות של מעשר שני שלך יהיו מחוללים על מעות שיש לי בבית, ויקנה המעשר הזה את המעות ויצא לחולין. דהיינו הפירות עצמם, הקדושה שבהם נתפס על המעות, והפירות כדרך כל דבר שאתה פודה הם יוצאים לחולין. ממשיך הגמרא, תמה דאין בידו מעות. ההסדר שקראנו עליו עכשיו זה בגלל שאותו בעל הפירות המקורי אין לו מעות. האם יש בידו מעות? לקני להו לאידך במשיכה, הוא היה יכול להקנות את המעות לחברו במשיכה, אותו חבר היה מושך את המעות, הוא פריק, והוא אחרי שהוא תופס את המעות היה פודה את המעשר שני, דהכי עדיף דהבי לי נוכרי, זה יותר עדיף. למה? אומר רש"י, דהכי עדיף שינה נראית עורמה כל כך להיפטר מן החומש. כי בצורה כזאת שאתה מעביר מעות לשני, אז הוא פודה אותם בלי תוספת חומש, וזה לא נראה כהרמה. ואי אמרת, מטבע נקנה בחליפין, ואם אתה היית אומר שכן, שאפשר להעביר מטבע בדרך חליפין, נזכיר, אמרנו עכשיו שהיה עדיף שאותו חבר הוא לא יחזיק בפירות, אלא הוא יחזיק במטבע, אז האם היו יכולים להעביר, הבעלים הראשונים היה יכול להעביר את המטבעות בקניין חליפין? אני קורא עוד פעם, ויאמר מטבע נקנה בחליפין, נקנו למעות להך אגב סודר ולפרוק. היה יכול להעביר בקניין סודר את המעות ובכך לפדות. עכשיו, זה לא הוצע, אז עד כאן רואים ש אין מטבע נקנה בחליפין. אם נחזור על מה שקראנו, אותו בעל הפירות לא היו לו כספים מוכנים בידו, אז כדי לעקוף את התשלום של החומש, ראינו שהוא הקנה את הפירות לחברו. ואם היה לו מעות בידו, היה פשוט מעביר את המעות לשני. אבל בכל הסיפור הזה לא ראינו שגם אם אין לו מעות בידו, הוא היה יכול להקנות את המעות לשני בקניין סודר.
אותו שני היה נותן לבעל המעות סודר, והמעות שהיו לראשון בביתו היו עוברים לבעלות השני. ושוב פעם, זה לא הוצס. מסקנה עד הנקודה הזאת, שאין מטבע נקנה בחליפין. הגמרא אומרת, באמת המטבע כן נקנה בחליפין, פשוט דלת לסודר. אותו שני לא היה ברשותו סודר, ולכן הראשון בעל הפירות נאלץ לתת את הפירות שלו לשני. שאלה, ונקנינו נהלי אגב קרקע, למה בכל זאת הוא לא היה יכול לעשות איזושהי קניין על קרקע? ואגב הקניין על הקרקע, הפירות, הכספים היו, הכספים היו עוברים לשני. אומר רש"י, נקנינו נהלי אגב קרקע, ייתן לו בעל מעשר, בעל הפירות, קרקע בחזקה, שיעשה קניין חזקה על, על חתיכת נתח או חתיכת אדמה, ועמהן המעות, ומי שיחזיק זה בקרקע, יהיו המעות קנויות בכל מקום שהן. איפה שהמעות, גם אם הם ביתו של אותו בעל הפירות, הם עוברים לבעלות השני. הוא שעשה קניין על הקרקע, תתנה נכסים שאין להם אחריות, שזה זה ביטוי נרדף למטלטלין. אז נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, שזה ביטוי שכולל קרקעות. ואיך? אם אתה עושה קניין על הקרקע בכסף, בשטר ובחזקה. וחברו זה יאמר, הרי פירות הללו מחוללים על מעות שיש לי בביתך, דהכי עדיף דהוי לי נוכל, ככה זה יותר טוב. אני חושב כמו שאמרנו מקודם, וכך הוא באמת הוא נהיה נוכלי זר לגבי הפירות. ואנחנו חוזרים כעת לגמרא. אומר הגמרא, למה לא העבירו את המעות בקניין קרקע? אגב הקרקע דלת לקרקע. הגמרא שואלת, מה זאת אומרת שאין לו קרקע? דבר עומד בגורן קטני, אותו בעל הפירות עומד בגורן, שזה לכאורה הגורן שלו, שזה קרקע. הגמרא אומרת, בגורן שאינו שלו. הגמרא שואלת, איזה תיאור יש כאן? זה קצת מוזר. ואיכפל תנא להשמיעינן, אם התנא טרח את עצמו להתעסק בדבר שהוא לא מצוי, להשמיעינן גברא אלטילאי דלת לי ולא כלום. מה שתיארנו עכשיו זה אדם שאין לו סודר, אין לו קרקע, כמו גברא אלטילאי, ביטוי תרגום המילודי, אדם ארום שאין לו כלום. לא מסתבר שכך הם הדברים, אלא עליו שמע מינה אין מטבע נקנה בחליפין. שמע מינה, מכאן הגמרא מסיקה ש, וזה בעצם קושיה מה שנאמר בסוף העמוד הקודם. כאן אנחנו רואים שלא רק שאין מטבע נעשה חליפין, אלא גם אין נקנה בחליפין. ורק נזכיר שמקודם זה היה רב פאפה בסוף מ"ה עמוד ב', הוא זה שאמר שאף הפי שמטבע אין, אינו הופך להיות סודר, אין נעשה חליפין, אבל כן מקנים מטבע דרך קניין חליפין. זה היה רב פאפה. וכאן רואים ואף רב פאפה, וכאן אנחנו ממשיכים בנקודה שסימנו כנקודה ארוכה, ארבע שורות. ואף רב פאפה הדר בי, הוא עצמו חזר בו. הוא מקודם, כמו שאמרנו עכשיו במ"ה עמוד ב', אמר שמטבע נקנה בחליפין, וכאן הוא חוזר, הוא רואים שהוא חוזר בו. כי הדר רב פאפה הוולי תריסר אלפי דינלי בי חוזאי.
והפאפה היה לו לגבות 12,000 דינרים. הדינרים האלו היו במקום שנקרא בי חוזאי. עכשיו, אלו ששמרו על הכספים או שהחזיקו בשמחה, הלווים שהיו חייבים לשלם לרב פאפה, הם לא היו מוכנים להיפרד מהכספים, לתת את הכספים לסתם שליח, כי אם הם יאבדו בדרך, אז אותם לווים יהיו עדיין אחראים לפצות, לשלם על כך. אז הם לא היו מוכנים לתת את הכספים לסתם שליח, הם היו מוכנים לתת את הכספים למישהו הבעלים של המעות. אבל מה לעשות, רב פאפה הוא רחוק משם. אז מה קרה? זה ממשיך הגמרא. אותו רב פאפה שהיה אמור לגבות את החוב, הקנינו לרב שמואל בר אחא, אגב הסיבה דביתי, הוא הקנה בעלות על הכספים האלו שהם שייכים לרב פאפה. הוא הקנה את הכספים דרך קניין אגב קרקס, אגב סיפה דביתי, אגב הכניסה של ביתו. דהיינו, רב פאפה נתן לרב שמואל בר אחא לעשות קניין על הסיבה דביתי, ואגב הקניין הזה על הקרקע, הוא, רב שמואל, נהיה הבעלים של המעות, וזה ידרבן אלו שבבי חוסאי להיפרד מהמעות, להעביר אותם לרב שמואל בר אחא, כי עכשיו הוא, אולי באופן סמלי, אבל הוא נחשב הבעלים של המעות. כמובן רב פאפה שמח עליו שהוא יעביר בסופו של דבר את הכסף לרב פאפה. כי עתה, כשרב שמואל חזר לכיוון רב פאפה, נפק לפי עד תווך. רב פאפה הוא כל כך התלהב שהכספים הגיעו אליו, והוא יצא לקראת רב שמואל בר אחא עד תווך, שם מקום שהיה בדרך חזרה. עד כאן שיעורנו להיום.